טוב, בעזרת השם. כדי שאנחנו עדיין באווירה של חג השבועות, אז חשבתי לדבר על כמה עניינים, ואנחנו ביום מיוחד. היום הוא באמת היום האמיתי של מתן תורה. זה לא היה אתמול, כי הרי משה רבנו הוסיף יום אחד מדעתו. מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא כביכול כיוון, זה היה אתמול. אבל המתן תורה האמיתי שהיה בפועל, זה היה היום. זאת אומרת, היום אנחנו בישרוך חג של היום, כן? אבל אנחנו ביום מתן תורה האמיתי, המקורי, הראשון. ועל זה אני רציתי לדבר היום, בגלל שמשה רבנו הוסיף את היום הזה, מדעתו. מה, איך יכול בן אדם להוסיף יום אחד על מה שהקדוש ברוך הוא החליט? הגמרא אומרת לגבי חג השבועות, במסכת שבת, דף פ"ז עמוד א', שלושה דברים עשה משה מדעתו, והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו. הדבר הראשון, הוסיף יום אחד מדעתו, זה מתן תורה. הקדוש ברוך הוא כיוון את היום הזה ליום החמישי, ובעצם בפועל מתן תורה היה ביום 51. הדבר השני, משה פרש מן האישה, מדעתו. בלי שהקדוש ברוך הוא ביקש ממנו, הוא הוסיף את זה. כן? שלושה דברים עשה משה מדעתו. דבר שלישי, לא, זה משהו אחר, זה ימי הגבלה בקשר לכולם, לכל עם ישראל. אבל בכלל, משה רבנו, כן, הוסיף, עשה משהו חוץ מזה, חוץ מהימים האלה. דבר שלישי שהוא עשה, מדעתו, שבר את הלוחות. אף אחד לא אמר למשה רבנו לשבור את הלוחות כשהוא ירד. משה רבנו שבר, צריך אומץ, כן? צריך לדעת מה עושים עם דבר כזה. אתה ירד מהקדוש ברוך הוא, הכל מכתב אלוהים, הלוחות, לוחות אלוהים, המכתב, מכתב אלוהים, איך אתה שובר דבר כזה? גם כן כתוב מדעתו. אז אנחנו רוצים לדעת מה זה המובן הזה מדעתו. איך משה רבנו הגיע למסקנות האלה, לעשות את שלושת הדברים האלה, שלושת הדברים האלה מדעתו. משה רבנו הוא בעל דעה אנושית מיוחדת מאוד. דעתו של משה מתואמת לדעתו של מקום. זה לא איזה דעת של בן אדם שעושה משהו. משה רבנו הגיע למדרגה כזאת, שבעצם מה שהוא הגיע, למסקנה שהוא הגיע בחיים שלו, בכל תחום, זה הדעת שהקדוש ברוך הוא בדיוק רוצה. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רצה באותו זמן.
זאת אומרת, גם כשהוא
מגיע בשביל הפעמיים, אז גם אפילו זה לא טוב. אז בואו נראה לאט לאט, נתקדם. מכוונת אל השורש. כלומר, כל מה שמשה רבנו היה עושה, מכוון אל השורש. משה נקרא נאמן. נאמן למקור. כן, ממש כאילו חתמו עליו, נאמן למקור. וכמו שנאמר עליו במדבר י"ב פסוק ז', בכל ביתי נאמן הוא. להיות נאמן זה, להיות, זה לא רק להיות מאמין. להיות נאמן זאת אומרת שמישהו מאמן אותך, כי זה פסיבי. אז חלה עליך האמונה, אז אתה הופך להיות נאמן. אתה לא רק מאמין אקטיבי, מאמנים אותך. כלומר, הקדוש ברוך הוא מאמן את משה, מנבא את משה. משה נאמן למקור, זאת אומרת שחלה עליו האמונה. הוא צינור אמיתי שהקדוש ברוך הוא. אז לכן כתוב בכל ביתי נאמן הוא. מה זה בכל ביתי? כביכול אצל הקדוש ברוך הוא יש בית, והבית מלא חדרים, ומשה נכנס בכל החדרים. הוא בן בית, מה שנקרא בן בית. נכנס איפה שהוא רוצה, בכל המדרגות. הרי, איפה אנחנו יודעים שיש חדרים אצל הקדוש ברוך הוא? יש לנו רמז בשיר השירים. הביאני המלך חדריו. לא כתוב הביאני המלך חדרו. הביאני המלך חדריו, יש חדרים חדרים. אי אפשר להגיע לחדר האינטימי ביותר, שחז"ל קוראים דרך אגב חדר המיטות, ואיפה זה? קודש הקודשים. בלשון חז"ל קוראים לזה חדר המיטה, חדר הייחוד. מאיפה אנחנו יודעים את זה? כתוב שיואש, כן, אמא שלו רצתה להרוג אותו, והחדירו אותו בקודש הקודשים. וכשהחביאו אותו בקודש הקודשים, מפרשים שם חז"ל שזה היה בחדר המיטות. קראו לזה חדר המיטות, ואנחנו מבינים שזה קודש הקודשים. כשהקדוש ברוך הוא מביא אותנו, כן, הביאני המלך חדריו, זאת אומרת שלא נכנסים אל הקודש בבת אחת. יש הדרגתיות בקודש, וצריך לכבד את ההדרגתיות הזאת. כמו שאומרת המשנה בברכות כ"ט, שמי שהיה בחוץ לארץ לא יכול להתפלל אל כיוון קודש הקודשים מיד. הוא צריך קודם כל להתפלל לכיוון ארץ ישראל. ורק כשהוא בארץ ישראל, אז הוא מכוון קצת יותר, זה לכיוון ירושלים. וכשהוא בכיוון ירושלים, אז הוא בתוך ירושלים הוא מכוון אל בית המקדש. ובבית המקדש אל כיוון קודש הקודשים. למה? שלא תחשוב שהגישה שלנו היא ישירה, איפה שלא תהיה בחיים, אל קודש הקודשים. אין דבר כזה. הגישה שלנו, עד שאנחנו מגיעים לקודש הקודשים, צריך לעבור חדרים חדרים. אז הביאני המלך חדריו, זאת אומרת שלבים, כן, אחד אחרי השני.
חוזר
בתשובה,
זה לא ככה,
חוזר
יותר, לא?
בבת אחת. בגלל זה גם כן, החוזר בתשובה הוא מתלהב, כן? אבל אחרי זה הוא כבר נפגע ומתחיל לתפוס את הקצב הנכון של הדברים. בשלבים הראשונים הוא מתפרק. כן, יש כן, יש מין פרצה כזאת, התפרצות כזאת. כמעט אפילו שהיא מעבר לרמה האמיתית שהוא נמצא בה, כן? הוא הופך להיות קיצוני מאוד, ואפילו אנשים שהם לידו והוא היה כמוהם אתמול, פתאום הם מבחינת רשעים בשבילו, והוא הפך להיות שדיד ביום אחד. והוא מזלזל בהכל, אז יש לו איזה מין חוצפה כזאת, כן? שהיא חוצפה של קודש, כי הוא מלא אש עכשיו. אבל אחרי כמה שנים הוא תופס את מקומו באופן יותר הדרגתי. אסור לאדם להישאר בהתפרצות כזאת כל החיים שלו. זה נקרא נשמות דתוהו. אבל הנשמות דתוהו, כן, הן נשמות גבוהות מאוד, כי הם חוזרים בכוח, אבל מה חסר להם שם? סדר. בעולם התוהו אין סדר. יש הכל, אבל לא מסודר. אחרי עולם התוהו יש עולם התיקון. עולם התיקון זה עולם של סדרים. ברגע שאתה שם את הדברים בסדר בחיים שלך, אתה חוזר לעולם שנקרא עולם האצילות. עולם התיקון זה עולם האצילות. אנשים שאין להם סדר בחיים, הם מבולבלים לגמרי, כן, זה אנשים שהם בעולמות של תוהו. אז יש תוהו ובוהו, בוהו, אבל בלי סדר. ולכן צריך לחזור לסדר. סדר זה כניסה של אור. משה רבנו נקרא בכל ביתי נאמן הוא. איפה שלא יהיה, באיזה חדר, אפילו בקודש או בקודש הקודשים או אפילו בחול, בכל ביתי נאמן הוא. לכן כשהגמרא אומרת, והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו, שמשה עשה שלושה דברים, כן, שלושה דברים עשה משה מדעתו, והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו, מה זה אומר? היא איננה מתכוונת להסכמה אנושית רגילה. זה לא שהקדוש ברוך הוא, אחרי שמשה עשה את מה שהוא עשה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, בסדר, יאללה, נעבור על זה, זה בסדר גמור, אוקיי, עשית ככה, אני מסכים. לא, אלא לומר לך, שמה שהוסיף משה מדעתו, היה ממש בגדר דעתו של הקדוש ברוך הוא מלכתחילה. ואפשר לשחק אפילו על המילים. כן, שלושה דברים עשה משה מדעתו של מקום, לא מדעתו שלו.
דעת
כן? ו. כן, כן, מדעת ו. זאת אומרת, אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא אחרי זה, רטרואקטיבית, הוא אומר לו, טוב, בסדר, אני מסתדל גם עם זה. לא, משה כיוון בדיוק לרצון הפנימי האלוהי מלכתחילה. בתוספת אותו יום מדעתו, גילה משה את דעת המקום. כלומר, הקדוש ברוך הוא באמת רצה לתת את התורה, ביום 51, היום. אז אם כן, למה הוא כתוב בתורה שזה יום 50? אז אנחנו לא מבינים, יש איזה בעיה פה. אלא שלפי זה מתעוררת בעיה. שהרי הקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה ביום השלישי, ולא למחורה. כן, כתוב ביום השלישי, כן, להתכונן ליום השלישי. יש שלושה ימי הגבלה, וביום השלישי יש מתן תורה. לפי זה, הקדוש ברוך הוא בתורה היה צריך להגיד לנו, התכוננו ליום הרביעי. לא ליום השלישי. וכמו שכתוב, ויהי ביום השלישי, יהיות הבוקר, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר. אם כן, איך יתקיים הדבר עם הוספת היום מדעתו של משה עליו השלום? זה לא עובד, תורה אומרת שלושה ימים, ופה משה הוסיף, והרי לפי החשבון, ניתנה התורה ביום הרביעי, אחר שלושת ימי הגבלה. ואיך עניין זה מתייצב עם מאמר הזוהר הקדוש, כן, דף פא, מה אומר הזוהר? רבי שמעון אמר, בשעתה דקוצה בריחו, באה להתגלה בתורה וסיני, בתורה וסיני, יש פה טעות, כן, זה בתורה וסיני, זה בהר, כן? תת ו' א'. כן, כן, אני כתבתי את זה ככה מהר בלי... אני מביא לכם את השיעורים ככה בלי תיקונים, אני מתקן אותם אחר כך, אז אני מבקש מחילה. אחרי זה, בעזרת השם, במה שאנחנו נוציא לתפוס, זה כבר יהיה מסוכן, אבל זה יוצא ממש מהתנור. אז כתוב בזוהר שרבי שמעון אמר שבשעתה דקוצה בריחו באה להתגלה בתורה דסיני, שרה קוצה בריחו לכל פמליה דילת, ואמר לאון, השתה ישראל רביין ולא ידעים ממוסה. כלומר, עם ישראל דומים למה? לתינוקות. שלא יודעים עדיין את הנימוסים, את הסדר של הדברים, איך ניגשים לקודש. ואנה באה להתגלה עליהם, ואני עכשיו צריך להתגלות אליהם. אם יתגלה עליי הוא בחילה בגבורה, אם אני מתגלה עליהם בגבורות, ליחלים לנסבל. הם לא יסבלו את זה, הם יתפוצצו. האור שלי יותר מדי גדול, אני לא יכול להתלגשת אליהם, הם כמו ילדים קטנים, ילד קטן, אם אתה מפחיד אותו בתלמוד תורה, הוא לא יחזור יותר. אבל יתגלה עלינו ברחמים. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתגלה עליהם ברחמים. ויקבלו נימוסי, אבל דכתי ויהי ביום השלישי. כך אומר הזוהר הקדוש, אז אני מתגלה עליהם ברחמים. מה זה רחמים? זה מידת התפארת, נכון? היא השלישית, אחרי חסד וגבורה. בסדר? חסד וגבורה זה שתי מדרגות ראשונות, והיא ביום השלישי, כלומר התורה התגלתה בתורת התפארת, במדרגת התפארת, זה נקרא רחמים. אז זה מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי, הוא מגלה לנו שבעצם התורה שהקדוש ברוך הוא רצה לתת לעולם הזה, היא צריכה לעבור דרך מידת הרחמים בשביל, כדי שתתקבל בעולם. אבל תקימו למה אומר הזוהר, אנחנו צריכים להבין שלפי דברי הזוהר פה, רבי שמעון בר יוחאי אומר לנו שבעצם זה לא ככה היה צריך להיות, נכון? כי בעצם הקדוש ברוך הוא, מה הוא אומר בהתחלה? אם אני אתן להם את זה בדין, לא יוכלו לקבל. אבל מה זה אומר לנו? שככה בעצם אני רציתי. רציתי לתת להם את זה בגבורה. כן, נכון, כמו בריאת העולם. ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם בגבורת הדין. ראה שהעולם לא יכול להתקיים, בא ושיתף מידת הרחמים. אז כנראה אותו דבר. בגלל שהתורה היא התכלית, והיא המנגנון, והבסיס של כל בניין העולם הזה. גם התורה היא בגבורה. אבל בגלל שהעולם לא יכול להתקיים בגבורות, בני ישראל לא יוכלו לקבל את הגבורה האלוהית, אז הקב"ה הוא הוסיף יום אחד, וזה נקרא תפארת. אבל גם זה לא עובד איתנו עכשיו, למה? כי משה הוסיף עוד משהו אחר כך, חוץ מזה. כלומר, הקדוש ברוך הוא רצה דין. עכשיו הוא אומר שזה לא יכול להיות, אז הוא מוסיף עוד מדרגה. כלומר, הקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה כביכול ביום השני. ראה שזה לא יכול, נתן את זה ביום השלישי. שלישי זה רמז לתפארת, רחמים. בא משה רבנו, מוסיף עוד יום. זה כבר הופך להיות, איזה מידה? נצח. אז מה הולך פה?
אבל באופן פרקטי.
כן.
באופן פרקטי. יש לנו, זה מה שאנחנו עושים את זה, זה לפי הלוח. אבל, כאשר העדים באים בראש חודש, לא היו העדים,
כן.
אז מוסיפים...
בסדר, זה משהו אחר פה.
לא, אבל מבחינה פרקטית,
אני כן.
היום, יש לנו את הלוח, קיבלנו את הלוח. אבל בלי הלוח, יכול להיות שלנו פה את דבר.
זה גם יכול להיות, זה יכול להיות לא רק בוו, גם בה, גם בה, גם בוו וגם בזין.
אבל זאת אומרת,
כן, אבל האמת זה לא תלוי בכלל בעניין של ראש חודש סיוון, זה תלוי בפסח. כי זה 50 יום, זה 50 יום, אין תאריך, אין תאריך לחג השבועות בתורה. נכון? זה רק 50 יום. כלומר, יש פה סוד גדול.
אבל זה פסח.
כן. אה, זה משהו אחר, כן, זה בטח, ראש חודש ניסן. נכון, נכון, כן. אבל יש סוד גדול מאוד, אי אפשר להגיע לחג השבועות בלי לעבור דרך חג הפסח. כן, אבל זה כאילו אני נותן לכם עכשיו איזה חידוש זה, בטח אנחנו יודעים שזה ככה בסדר.
לא, זאת אומרת, זה החלטי החמישי.
האמת זה לא כל כך פשוט, אני עכשיו מתכוון לדבר הרבה יותר עמוק. מי שאין לו פסח לא יכול לקבל תורה. מה זה פסח? פסח זה גילוי של מה? של הלאומיות של עם ישראל. ופסח נהיינו לעם. זאת אומרת שאם אתה לא עם, אתה לא יכול לקבל תורה. אתה לא יכול להופיע בחג השבועות כפרט. כי התורה ניתנה רק לעם ישראל, לא לפרטים בישראל. אחר אתם מבינים למה אנשים שתתפסו את הפסח הראשון, הלכו אצל משה רבנו, מבוהלים, משה, משה, אנחנו לא יכולים ככה, מה קרה? תתפסנו פסח ראשון, כן? אם היה תמה או בדרך רחוקה, ככה כתוב בתורה. מבחינה הלכתית זה דבר תמוע ביותר. אין דבר כזה שתלמיד הולך אצל הרב ואומר לו, כבוד הרב, פספסתי את סוכות. אז הוא אומר לו, טוב, אין בעיה, סוכות שני תעשה עוד חודש. אין סוכות שני. כן? שנה הבאה, לעזרת השם תעשה סוכות. פספסת, פספסת, מה אני אעשה? אבל אצל פתח זה לא אותו דבר. משה הלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, הבין שיש בעיה בדבר הזה. למה? כי האנשים האלה, אם הם היו מפספסים פסח ולא היה ניתן להם פסח שני, הם היו כביכול חז ושלום מובדלים מן העם, ובמצב כזה לא היו מקבלים את התורה. והיו חז ושלום כמו אנשים שמחוץ לעם ישראל, שזה דבר גרוע ביותר. תסתכלו מה אומר הרמב״ם, כן, בהלכות יסודי התורה, בהלכות תשובה, כן, על העניין הזה שחז ושלום מי שנבדל מעם ישראל, דברים חמורים מאוד. מה זה נבדל מישראל? שלא רוצה לעשות הפסח. כמו שכתוב בתורה, הוא לא בדרך רחוקה, והוא גם לא תמה, אבל משום מה, וחדל מעשות הפסח. הוא לא רוצה לעשות יותר פסח. פורס מן הציבור. אתם מכירים מציאות כזאת? זה לא סתם שהוא לא רוצה מבחינה דתית, לא לאכול מצות, לא לאכול חמץ בפסח. זה אדם שלא מסתתף בלאומיות של עם ישראל. הוא פורס מהציבור חז ושלום. אדם כזה הוא בסכנה. התורה כותבת עליו דברים חמורים מאוד, אני לא רוצה להגיד. סיום הפסוק שם. אני שלא מסתתף עם עם ישראל. זאת אומרת, פסח זה לא סתם חד. אנחנו למדנו כמה פעמים על ההבדל בין פסח לבין שבועות. נכון? בפסח אמרנו שהייתה התערותא דלעילא. בשבועות הייתה התערותא דלסתא. כלומר, בפסח האור בא מלמעלה וגאל אותנו. בשבועות אנחנו בנינו על ידי ספירת העומר, הגענו אנחנו למדרגה שאנחנו מסוגלים לקבל תורה. ואמרנו בזמנו, כן, שמי עדיף ממי?
במה?
מי עדיף ממה? כן, ממעלה למטה או ממטה למעלה? ממטה למעלה, אבל זה לא כל כך פשוט. אמרנו שיש סדר. אם הם מעלה למטה, לא תהיה לך גם אפשרות ממטה למעלה. כלומר, חייבים קודם כל שיהיה קודם המצב שמה, שהקדוש ברוך הוא יורד. עכשיו, מה ההבדל בין פסח לבין שבועות? בפסח אמרנו שלא התקשחנו כביכול בגאולה של עצמנו, נכון? כי הקדוש ברוך הוא בא ובציאת חזקה בזרוע נטויה. מה זה אומר לנו? אמרנו מקודם שבפסח התגלה הפן הלאומי שלנו. זאת אומרת שברמה של לאומיות, של עם, אין לנו מה? אין לנו בחירה חופשית. אין לנו בחירה חופשית. זאת אומרת, במדרגה של פסח אין בחירה חופשית לאדם. אבל בשבועות יש בחירה חופשית. כמה תורה תקבל. למרות שאתה, בדיוק, אתה כבר עם בפסח, ובשבועות אומרים לך, במרכאות, כן? כמה אתה מסוגל להבין ולגלות את העם שנמצא בך.
אני לא לכם מסביר את ה...
נכון, זה העירום והעירייה.
נכון. אז לכאורה הם באו ואמרו, איך אתה רוצה להוסיף, אתם זכאים לחלק, אז אתם עושים את זה מה שנקרא, לפרוק אין בהם חומה.
כן. חוץ מזה, זה גם בא מלמעלה, זה מין הוראה כזאת, כן.
זה אומר, אתם יכולים להבין את הקשר. אתה אומר להם, בסדר, הבנו את הרעיון שלכם, אתם שמעתם על שלושה. אבל בזכות השלושה אלה, שאתם תעשו את המצוות של הקום הזה,
זה מתקדר
אותם כספירה של
העומר, יפה, בדיוק. אז מה זה אומר? במילים הכי פשוטות שיש.
זה שבועות,
לא הכל, לא הכל. רק תורה שבכתב, רק שבעל פה. רק תורה שבעל פה בכוח. הרב כגיגית זה רק על תורה שבעל פה, שבסופו של דבר גם קיבלנו, כן? קיימו מה שקיבלו בפורים. על כל פנים, אני רוצה לעשות את זה באופן פשוט, להבין. יש שתי מדרגות של ישראל. יש את המדרגה שהקדוש ברוך הוא הכניס בתוכנו. אנחנו קוראים לזה חיי עולם. וחיי עולם נטע בתוכנו. לכל אחד מאיתנו יש את זה. יש לזה בחירה חופשית? אין. זה דבר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו חינם בלי שנבקש. עכשיו, איפה הבחירה החופשית האמיתית שלי? רק אם אני מגלה את זה או סותם את זה. אם אני חונק את זה, זה נמצא בי, אני לא יכול להתנתק מזה, אי אפשר להתנתק מזה, אבל מה אני כן יכול לעשות? לחנוק את זה. כלומר, יש לי חיי עולם בתוכי, ואני לא יודע משום מה חז ושלום, בוחר לקחת את ה... אני עכשיו אומר לכם את זה ברמז, את היוסף, ולזרוק אותו לתוך הבור. לא רוצה לשמוע ממנו דבר. מי חולם אצלנו? אני שמה, נכון? הנה בעל החלומות הזה, הלזה. כן, מה אומרים האחים על יוסף? בעצם זה רמז לנשמה. האחים זה הגוף, הם אומרים על הנשמה, עוד פעם בלבל לנו את המוח, זה חולם חלומות. הנשמה הזאת, מה נעשה איתה? נשים אותה בתוך הבור, נחנוק אותה. ברגע שאתה חונק את הנשמה, אתה לא יכול לחנוק אותה, אי אפשר להתנתק מזה, הרי היא קופצת לך לפנים אחרי 30 שנה, לא חשוב. זה כמו יוסף, שמופיע להם עוד פעם, איפה שלא תזרוק אותו במצרים, תמיד הוא יצוץ, תמיד הוא יקום, אי אפשר לברוח מזה. אז זה בדיוק העניין פה. ההבדל בין פסח לבין שבועות, זה שבפסח קיבלנו דברים בכוח, בעל כורחנו, מבחינת אונס כביכול, ולכן אין לנו בחירה חופשית, ובשבועות יש לנו כבר את הבחירה לחיות לפי המדרגה הזאת שקיבלנו או לא. על כל פנים, אנחנו עדיין לא פתרנו את הבעיה, יש לנו בעיה פה. כתוב בגמרא שמשה הוסיף יום אחד מדעתו, והרי ראינו שהקדוש ברוך הוא עשה הכל כדי שנגיע ליום השישי, שזה תפארת, כדי שנקבל את התורה ברחמים. אז אם משה הוסיף עוד יום אחד מדעתו, אז כבר אנחנו יוצאים מהתפארת לספירה אחרת.
כן.
זאת
אומרת,
זו הבאת הרי, זו פיזית. אז יש לנו בעיה, מכל הכיוונים אנחנו במלכודת פה, קשה. וכבר דייקנו לומר בסייעתא דשמיא, כי הרצון להתגלות ביום השלישי, הינו עניין של מידה שמעבר האור האלוהי, לא, סליחה, שמעבר האור האלוהי יהיה דרך המידה השלישית. כלומר, כשהתורה אומרת לנו ברמז ביום השלישי, היא אומרת לנו במידה השלישית. רוצה לומר שתינתן התורה מתוך מידת התפארת הנקראת רחמים. והיא שלישית שבמידות אחרי החסד והגבורה. אוקיי, עד כאן זה פשוט. ואם מוסיף משה רבנו עליו השלום יום אחד מדעתו, הרי שזו כבר בחינת הנצח. התרחקתי עוד ספירה אחת יותר קדימה, ולא תפארת. ואיך אם כן מתגלה רצונו של מקום למרות התוספת? איך תינתן התורה ביום השלישי? כן, במידה השלישית. זה כבר לא היום השלישי, זה כבר יהיה היום הרביעי, והמידה הרביעית. פשוט. ועוד יש לומר, שכיוון שרצון השם היה לתת את התורה ביום השלישי, הרי שהיה למדרגה זו יום מקביל. עכשיו, זה עוד יותר בעייתי, למה? איזה יום זה היה צריך להיות בשבוע? לא. איזה יום בשבוע זה היה? זה היה יום השישי. זה היה יום שישי בשבוע. כלומר, תורה הייתה צריכה להינתן ביום שישי. היו מקבלים את התורה ביום שישי, שומעים את הקולות, ואחרי זה חוזרים הביתה ועושים קבלת שבת. בסדר? ככה זה היה אמור להיות. והוא יום השישי לחודש סיוון, שזה היה גם כן יום שישי בשבוע. שהיה באותה שנה גם יום שישי בשבוע. יוצא איפה? שבתוספת היום שנדעת משה, הרי שהכל נדחה ליום השבת. וצריך להבין את הדברים, אז יש לנו עוד בעיה. במקום שהתורה תינתן ביום שישי, היא ניתנה ביום שבת, וכולם מסכימים, כן, לכולי על מה כתוב בגמרא, בדף תריכף, תורה ניתנה בשבת. אז אנחנו רואים פה איך, הקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה מידת התפארת, ומידת התפארת זה היה יום שלישי אחרי ההגבלה, כן? שלושה ימים של הגבלה, וזה היה צריך ליפול ביום שישי בשבוע. במשה, מדעתו, הוסיף עוד יום אחד, זה כבר נצח, וזה פתאום לא יום שישי, זה הופך להיות יום שבת. הכל מבולבל פה. ונסביר העניין בשיעת הלשמיה על פי דברי הזוהר הקדוש בפרשת ויקרא דף ז', שיש ג' מדרגות ביחס ובקרבה שבין הקדוש ברוך הוא בישראל. כל עוד אנחנו לא מבינים מה היחס שלנו לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים לדבר על מתן תורה. כלומר, אנחנו מופיעים למתן תורה באופן די גס. מה זה היה אתמול? מתן תורה. מה זה מתן תורה? מי נותן למי? איזה מדרגה של הקדוש ברוך הוא לאיזה מדרגה של ישראל? מה, זה אין סוף נותן לסוף? אני לא מבין איך זה עובד. מי נותן למי את התורה? כשאני בא ונותן לך מתנה, איזה חלק ממני נותן לך את המתנה הזאת? החלק שלי שהוא מחשבתי, החלק שלי שהוא רגשי, החלק שלי שהוא מעשי, יש הרבה מדרגות. איזה חלק כביכול מהאלוהות נתן את התורה לאיזה חלק כביכול מישראל? לאיזה מדרגה היו ישראל? לאיזה מדרגה? אתם מבינים את השאלה? האחת, אז אנחנו עכשיו נראה שלוש מדרגות. כך אומר לנו הזוהר הקדוש, יש שלוש מדרגות ביחס שלנו, בגדול, כן? עם הקדוש ברוך הוא. מדרגה ראשונה, שנקראו ישראל עבדים. כמו שנאמר, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. זה מדרגה א', אנחנו נקראים עבדים. אוקיי, לא מדרגה אידיאלית, אבל מדרגה. עדיף להיות עבדים של הקדוש ברוך הוא מאשר עבדים של פרעה. מדרגה שנייה, שנקראו ישראל בנים למקום. עלינו כבר מדרגה. אנחנו רואים גם פסוקים שאנחנו קרואים בנים. כמו שנאמר, בנים אתם אשר אלוהיכם. זה המדרגה השלישית, שנקראו ישראל אחים ורעים, למען החי ורעי. זה עוד יותר גבוה מבנים, וכמובן עוד יותר גבוה מעבדים. לא, אתה תראה למה. כן, והוא שנאמר, מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. מדרגה זו, השלישית, היא המגלה את היחס החם ביותר בין הקדוש ברוך הוא לישראל, עד שמשרה שכינתו בהם ודר ביניהם. והיא המדרגה שכינו חז"ל בשם כנסת ישראל בת זוגו של הקדוש ברוך הוא, שכל עניין שיר השירים סובב עליה ומתאר את אהבתם. למה זה יותר גבוה להיות כביכול אשתו של הקדוש ברוך הוא מאשר בנו? כי הבן אין אפשרות לבחירה, נכון? אתה הבן של אבא שלך, נגמר הסיפור. האישה יכולה ללכת, יכול להיות ניתוק ביניכם. כלומר, מה יש בין איש ואישה שאין בין בן לאב? את הבחירה החופשית. אתה בחרת להתחתן עם אישה כזאת. אם לא בחרת להתחתן עם אישה, אז זה לא מדרגה של אהבה. והדביקו לך את האישה הזאת, זה לא עובד. בן הוא נקרא רגל של אבא שלו. מה זה קרעי דאבו? מה זה קרעי דאבו? הבן של הרגל שלי. מה, יש לו אפשרות להיות משהו אחר? אתה הבן שלי, תקפוץ, תעשה מה שאתה רוצה, אתה הבן שלי. אז נגמר הסיפור. ברגע שאני אבא, הוא בן, נגמר. יש לו בחירה חופשית? אין לו. מה? איזה בחירה חופשית יש לו?
אולי בסדר של אב ואין לו, אבל הוא עדיין יכול לעשות את זה,
אין שום דבר, אין שום בחירה חופשית, הוא לא יכול לעשות את זה. לא, 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 שום דבר. לא, 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 אין בחירה חופשית. לא, הקדוש ברוך הוא מביא את הנשמה לעולם הזה, כן? היא בודקת עם הנשמה באיזה משפחה זה יהיה, אבל זה לא עניין של בחירה חופשית. זה בחירה נתונה, זה נתון, זה דבר נתון. זהו. חוץ מזה, כשאתה נולד בן של אבא שלך, אתה יכול לעשות משהו? לא חשוב. אני מדבר על היישום של הדבר. אי אפשר לעשות שום דבר. האישה, אפילו כשהיא כבר נשואה, היא יכולה עדיין לברוח. זה כבר לא אשתו. כל רגע יכולה לחזור וללכת. כן, באפשרות. אתה יכול, אם אתה לא כהן וכל הפרטים האלה, אתה יכול להתגרש 20 פעם ולחזור עם אותה אישה 20 פעם. כן, בתנאים מסוימים. מה זה אומר? שבאישה יש משהו מחודש שאין, לא בעבד, העבד עוד יותר חמור מכן, ולא בבן. מה קורה אצל האישה? יש לה בחירה חופשית, יש לה אהבה. זה חידוש גדול. אז יש לנו שלוש מדרגות בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. מדרגה ראשונה אנחנו עבדים, מדרגה שנייה אנחנו בנים, מדרגה שלישית אנחנו, כן, אחי ורעי, זה נקרא אחים ורעים, רעים, רעים אהובים, כן? מה שאנחנו אומרים לחתן ולכלה בקופה. מה זה רעים אהובים? חתן וכלה. בחרת אותה, כן? והנה, במקביל לשלושת סוגי הקרבה שבין הקדוש ברוך הוא לישראל, ישנם שלושה סוגי ימים. ימי חול, ימי, כן, ימים טובים, ושבת. תשימו לב, שלוש מדרגות של ימים, זה מקביל בדיוק לקשרים שאנחנו ראינו מקודם. הרמב"ן ז"ל מבאר דברי הראשונים בפרשת פנחס, הוא מחדש כי ימי החול מגלים את היחס של המלך אל עבדיו. כך אומר הרמב"ן בפירוש. מה זה ימים של חול? איזה יחס יש לך עם הקדוש ברוך הוא? של עבד. והימים הטובים, אומר הרמב"ן, מגלים את היחס של האב אל הבנים. ביום טוב אנחנו מרגישים כאילו הוא אבא ואנחנו בנים. ובשבת קודש מתגלה היחס העליון והפנימי ביותר המעמיד את ישראל ככלה, לכן אנחנו אומרים לך דודי לקראת כלה בשבת, בת זוגו של הקדוש ברוך הוא. ואשר על כן יום השבת הוא יום מנוחה וקדושה. מה זה מנוחה? מנוחה מלשון שיש חתן, שמה זה הפונקציה של החתן ביחס לקלה? לתת לקלה נחת. חתן זה להיות נחת. אם הקלה לא מקבלת נחת מהחתן, אז אין יחס אמיתי ביניהם. מה אנחנו אומרים בשבת? יש עונג שבת, כן? עונג זה פנימי יותר, זה לא רק שמחה. שמחה זה חיצוני יותר. יום טוב, יש לך שמחת יום טוב. בשבת אין רק שמחה, יש דבר הרבה יותר עמוק, זה נקרא עונג. ועונג זה מה ש... חוזר באיש אשתו. אז אנחנו פה רואים דבר מאוד נפלא, שיש לנו אפילו אפשרות לבחור באיזה משלושת המדרגות, משלושת המדרגות אנחנו רוצים להיות בה. או שאתה עבד, או שאתה בן, או שאתה כלפי הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל בזוגו. או שחייבים לעבור דרך שלושתם כדי להגיע למדרגה העליונה. כן, בואו נראה.
אם כבנים,
אם כעבדים. מה התשובה? מה אנחנו עושים
בראש
השנה? בסדר, מה עושים בראש השנה? מה אנחנו עושים בראש השנה? ממליכים, מה זה מלך? מלך ביחס למה? לעבדים. כלומר, כבר תוספת בנים זה צופר לעתיד לעצמנו. כבר גנבנו משהו. אנחנו בראש השנה לכל היותר יכולים להופיע כעבדים, כי זה יום הדין, זה יום של ממלכת הקדוש ברוך הוא בעולם. אז כבר הקדוש ברוך הוא, אנחנו שיחקנו איתו, אמרנו, אם כבנים כעבדים, והדבקנו אפילו את הבנים לפני. כן? זאת אומרת, אי אפשר להגיע, כן, לפי תורת הסוד זה הרבה יותר מובן. תמיד אני אומר שבלי ללמוד פנימיות התורה, אי אפשר להבין כלום. אני יודע שאי אפשר, אבל פה אני יכול להוסיף רובד. למה? כי מה זה ראש השנה? בעניין המלכות, נכון? מי שיודע איך המלכות נבנה, יודע שמה? שהמלכות לא נבנית בפעם אחת. היא מתחילה בהדרגתיות. היא בהתחלה היא נקודה קטנה מאוד, עוד מעט נראה את זה פה, ואחרי זה היא מתרוממת וגדלה. מלכות זה תהליך. אז בראשית התהליך אתה כבר לא יכול להופיע ברגע ראשון כמו הייתה. אתה נכנס למפעל, אתה כבר הבוס. לא. בהתחלה אתה עבד, אתה עובד כמו כולם בקומי תומת קרקע שם, מרים ארגזים. אחרי זה אומר לך, בוא, תשמע, אתה, אני רואה שאתה עובד רציני, בוא, אני רואה, אתה כמו הבן שלי, אתה. כן? אז יאללה בוא, מביא אותך למעלה. אחרי זה מי זה אישה, הוא אומר, תשמע, אולי נתחתן. כן? לפעמים זה אישה שעובדת שם, אז הבוס אומר, זה אישה כזאת, היא ממש עוזרת לי בהכל, ואני אוהב אותה. ואז היא הופכת להיות אשתו של אותו בוס, כן? כביכול. כן, אם זה גבר, זה שותף. אחים ורעים, אמן. אז תשימו לב, יש הדרגתיות. בימי החול מתגלה מידת הגבורה. בימים טובים מידת התפארת, ובשבת החסד העליון. לפי דברי הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה לישראל דרך המידה השלישית, נכון? שהיא מידת הרחמים, תפארת. זה מה שראינו מההתחלה. כלומר, שיהיה עניין מתן תורה, גילוי מיוחד של הקדוש ברוך הוא לישראל, בבחינת היחס הקיים בין אב לבן. לכן בא עליהם ברחמים. מה זה ברחמים? כרחם אב על בנים. זאת אומרת, מה האידאל הראשון שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו קשר איתו? לא כעבדים, אלא כבנים. הוא כבר נותן לנו מתנה במתן תורה. אבל משה רבנו, עכשיו אנחנו מגיעים לחוכמה של משה רבנו. מה זה משה רבנו עכשיו? מה הוא אומר? מה, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לתת לנו את התורה כאילו אנחנו הבנים שלך? לא עובד בשבילי. אני יודע שיש יחס יותר עליון. הקדוש ברוך הוא, תעשה לי טובה, אני מוסיף יום אחד מדעתי. למה? כי אני רוצה איזה יחס? של אישה, של בחירה, אנחנו אוהבים אותך. לא רק שאתה בחרת אותנו מכל העמים, אלא שאנחנו בוחרים לך. אז עוד מעט נראה. אבל משה רבנו עליו השלום בא והוסיף יום אחד מדעתו כאמור, כי רצה שתינתן התורה דווקא בשבת, לא ביום שישי. אם זה היה יום שישי, איזה יום זה היה? יום טוב. יום חול שעבר להיות יום טוב, נכון? בהתחלה זה יום חול, אבל עכשיו בגלל שזה מתן תורה, זה הופך להיות חג השבוע, זה יום טוב, אבל לא שבת. בא משה ועושה את הכל בבת אחת. אומר לו, אני מעלה את הכל למדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות, למדרגת שבת. שיעיר אור החוכמה הנקרא אבא. זה מה שרצה משה. לייסד בו את המלכות. כמעט זה אבא יסד ברתה, נכון? כנסת ישראל בזוגו של הקדוש ברוך הוא. בסוד, אבא יסד ברתה. אני רוצה יחס של בניין שהוא נישואים. כוונתו של משה הייתה שמתן תורה יעשה צורה של חופה וקידושים, שהיא המעלה העליונה ביותר בקשר שבין הקדוש ברוך הוא בישראל. ונראה לומר בשעת הדשמיא, שהוא סוד מה שהוסיף משה רבנו יום אחד מדעתו. עכשיו אתם מבינים מה זה הביטוי הזה מדעתו? הרי הגמרא לא הייתה חייבת לומר מדעתו. משה הוסיף יום אחד, מה זה מדעתו? לומר מסוד הדעת. דעת זה שאתה, כן, ואדם ידע את חוויתו. יש כבר חיבור, יש כבר ייחוד, יש כבר זיווג ביניהם. כלומר, מדעתו, הדעת שהייתה מדעתו של משה רבנו כנודע, כן, משה מבחינת הדעת, ועניין הדעת הוא סוד הייחוד והחיבור בין האוהבים. על ידי הדעת עוברים החיים בין השכל אל המידות, מן השכל אל המידות, כן? ולכן, חשב משה כי מה שהוסיף יום אחד מדעתו, הוא עניין טוב לישראל, ואין דבר זה גורע, אלא עד רבה, מוסיף על מדרגת הבנים את הבניין הגדול מכולם, שהוא עניין הקידושים כאמור. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני לא מוריד כלום, אני רק מוסיף. אני מוסיף מדרגה אחת, אני יודע שיש לך את המדרגה הזאת, אבל לא גילת אותה עכשיו, אבל אני נתת לי לגלות את המדרגות האלה. כמה מדרגות גילה משה? מכל מה שאפשר לגלות בעולם. כתוב, 50 שערי בינה יש בעולם, נבראו בעולם. משה כמה השיג מהם? לא, 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 לא. תדייקו, תדייקו בדברי הגמרא. הגמרא אומרת, לא? 50 מדרגות של בינה ירדו לעולם ומשה השיג כולם. חוץ מאחת. הם שגים אותך חכבים. הם לא אומרים לך 49. הם אומרים לך כולם, זאת אומרת כמה? 50, חוץ מאחת. אז עכשיו, מה זה אומר? זה לא 49. לא. חוץ מאחד על 50. זאת אומרת, שבעצם משה השיג את השער ה-50, אבל בתוך שער ה-50 יש עוד 50, והוא השיג מהם רק 49. תשימו לב לאן הולכים חכמים. זאת אומרת, שכמה יש בעצם מדרגות? 250 מדרגות, נכון? 50 כפול 50. 2500, סליחה. וכמה השיג משה? 2490. וכסה. חסר אחד. זה הסוד. אם לא, לא יורים לך, השיג 49. ככה היא כתוב, בגמרא, השיג 49. לא, השיג את כולם. חוץ מאחד. תצבור אחד קטן. עכשיו, משה רבנו, גם את זה השיג אחר כך. כן, זה נקרא הר נבו. נון בו. כן, שם הוא הלך, 50. השיג את ה-50. זאת אומרת, שמשה רבנו יכול לאפשר לעצמו, לומר לקב"ה, תשמע, אנחנו, אני, הנה, הצלחתי להגיע למדרגה הזאת, ברוך השם נתת לי את האפשרות לעלות למדרגה הזאת. כן, ברוך השם, הנה, אני רוצה שהמדרגה, אני יודע שיש יחס יותר עליון. אולי עם ישראל עדיין לא מודע לזה, אבל אני מוצא, מה אני תסביב. אני דואג ליחס ביניכם. אז אני לא רוצה שתתייחס אליהם רק כמו בנים, אלא כמו חתן וכלה. ומה אומר לו הקדוש ברוך הוא? מה שאומרת הגמרא? והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו. תשימו לב גם את הביטויים. על ידו. כאילו שהחתן לוקח את ידה של הקלה, מבטש את ידה. ולכן אמרו חז"ל שהסכים הקדוש ברוך הוא על ידו, ונראה לי בסייעתא דשמיא לומר שרצו לרמוז לנו להסכמת הקדוש ברוך הוא על עניינים של בקשת ידו כביכול. והנה, בקידושי אישה, עכשיו אנחנו חייבים להבין איך עוברת ההלכה פה. איך מקדשים אישה? על ידו, כן, לא פה זה ממש, כן בידיו של משה. והנה בקידושי אישה מצינו שלושה דברים. קידושים, נישואים או חופה וייחוד. כן, שלוש מדרגות, ככה זה עובד, נכון? בהתחלה יש לך קידושים, מה קורה בקידושים? שמתם לב שעושים פעמיים קידוש וחופה. כן, עושים פעמיים קידוש, נכון? אתם לא שמים לב? יש בלגן שם, מי שלא מבין, מה קורה פה? עשינו קידוש לפני דקה, עוד פעם קידוש. כן, לפי ההלכה, בשלב הראשון יש לנו מין קידושים. קידושים מה זה אומר? זה עוד לא נשואים. אבל, היא כבר אסורה. אם למשל אחרי הקידושים, באמצע החופה היא אומרת לא רוצה יותר להתחתן עם הבן אדם הזה. היא חייבים לתת לה עכשיו גט. אז יש פה שלושה שלבים. בקידושים, מייחד החתן את הכלה אליו ועופר אותה על אחרים, נכון? כלומר, שמרגע זה, הכלה מיוחדת אליו ואסורה על כל העולם. ככה כתוב בתוספות, כן, בראי קידושים. ודבר זה מתגלה בשני הדיברות הראשונים. ששמו ישראל מפי הקדוש ברוך הוא, אנוכי ולא יהיה. למה? כי אנוכי בא לייחד את כנסת ישראל אליו, זה בשבילי, שהיא מיוחדת לו, זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בדיבר הראשון, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, בא להדגיש את האיסור של הכלה להסתייך, כן, לגברים אחרים חוץ ממנו. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, תיזהר. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני עכשיו מקדש אותך, ואת אסורה על כולם. הנה שני הדיברות הראשונים. ולכן, בהחלט חייה שישמעו ישראל דברים אלו, ישירות מפי השם יתברך. כי זה חייב לעבור דרך הפה של מי שמחתן, שמקדש, בלתי אמצעי ושליח. כמו שהוא הדין בין החתן והכלה. ועשות ששני הדיברות הראשונים בדיבור אחד נאמרו. למה הם נאמרו בדיבור אחד? הוא, כיוון שזה עצמו מעשה הקידושים. למה? לייחד את הכלה לעצמו ולאוסרה לאחרים. אז זה צריך להיות בדיבור אחד, זה חטיבה אחת, אתה לא יכול להפריד. ברגע שאת רק בשבילי, את כבר אסורה לכולם. זה הולך ביחד. אז לכן הם צריכים להיות בדיבור אחד. נושא אחד שמתחלק לשני חלקים. וכדי לשמוע דיברות ישירות מפי השם, היו צריכים להתעלות למדרגת נביאים, כי עכשיו יש עוד בעיה אחרת, שצריך לדאוג לכל דבר פה. איך הם שומעים בכלל? נגיד שהקדוש ברוך הוא החתן, ועם ישראל, כנסת ישראל היא הקלה. מי שומע את הקדוש ברוך הוא מדבר? רק נביא. זאת אומרת שכולם צריכים להיות באותו רגע נביאים. אם לא, איך הם ישמעו? מה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, מה משה בא ואומר להם דברים? יגידו לו, לא, אתה מדבר, מה אתה מבלבל את המוח? אנחנו רוצים לשמוע את מלכנו. אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברגע זה העלה את כל עם ישראל איזה מדרגה של נבואה, וגם לזה כיוון משה רבנו עליו השלום ואומרו להשם, רצונם לשמוע ממך, כך כתוב. הם לא רוצים שאני אדבר, בשלב הראשון הם רוצים שאתה תדבר על הקדוש ברוך הוא. אם אני מדבר זה כמו חס ושלום להבדיל כל, ה... כן, כל הדתות האחרות. זה בא ואמר שמעתי, השני בא ואמר ראיתי. אתה לבד, אתה בא לשכנע אותנו שראית, היית לבד, אף אחד לא יודע. אנחנו לא ככה, עם ישראל, כולם, כולם בבחינה של אישה שדיברה עם הקדוש ברוך הוא פנים בפנים, דיבר השם עמכם, זה מדרגה שאין לו שום אומה. שאינו דומה השומע מפי השליח לשומע מפי המלך, ורצוננו לראות את מלכנו. ככה אומרים חז"ל שאמרו ישראל, אנחנו רוצים לראות את המלך, לא מוצא. כל זה נכלל בדברי חז"ל.